טוב, שלום לכולם. אנחנו בשני השיעורים הקודמים, שהיו בעצם הראשונים. הקדמנו בשיעור הראשון הקדמה כללית לספר מסילת ישרים, ובשיעור השני התחלנו את תחילת ההקדמה. הייתי רוצה לחזור על זה ממש במספר משפטים. בשיעור הראשון ראינו שהספר מסילת ישרים כשמו כן הוא, מסילת ישרים. ואמרנו שהמילה מסילה היא קודם כל מלשון מסלול. זאת אומרת, אם אדם רוצה לבנות את עצמו, הוא צריך לבנות את עצמו כשהוא הולך על מסלול מוגדר ומדויק. נכון שלפעמים יש סטיות מהמסלול, זה חלק מהטבע האנושי, אבל באופן עקרוני, כשאדם רוצה להתפתח, הוא צריך להיות שייך ונאמן לערכים מסוימים, לאידיאלים מסוימים, למידות מסוימות, להתנהגויות מסוימות וכו'. ורק כשהוא מוכן לשים את עצמו על מסלול, וממילא זה יוצר אצלו גבולות גזרה, שלפעמים הם קשים ומורכבים, אבל הם נכונים, רק כשאדם שם את עצמו על מסלול, יש סיכוי שבאמת הוא יתקדם. ולכן ספר מסילת ישרים נבנה על פי הגמרא במסכת עבודה זרה, שהיא על פי שני הפסוקים בספר דברים. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות וכו', והפסוקים, ואתה ישראל מהשם אלוהיך שואל מעמך, וקים לעירה וכו', כל מה שהתורה מציינת. אז קודם כל, מי שרוצה להתקדם דרך המסלול של ספר מסילת ישרים, חייב לשים את עצמו על מסלול. אני מסכים שבעולם מודרני כמו שלנו זה קצת קשה, כי לכאורה נוח מאוד להיות מה שקוראים החבר'ה פרפר חופשי, אבל אין ספק שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, ובהמשך הדרך, אחרי שהמסלול בנוי וברור ומוצק ויציב, אפשר כמובן גם קצת להרחיב את גבולות הגזרה של המסלול, כמובן על פי החוקים והכללים והערכים המקובלים. זאת הערה ראשונה ביחס למילה מסילה. הערה שנייה, שכשאנחנו הולכים במסילה או במסלול, המסלול שעליו מדובר פה הוא מסלול אינסופי. גם המילה מסילה זה מלשון דרך, אתה הולך בדרך. נו, ומה בסוף? אינסוף. היות ואנחנו שייכים לממד אלוקי, לבינן רוחני, גם ברמה הערכית, גם ברמה המוסרית, אז ברור שאנחנו נעים במסילה שהיא בעצם תמיד תהיה מסילה. כן, כמו שהרב אומר בעולת ראייה, ישמח לב מבקשי השם, לא כתוב ישמח לב מוצאי השם. מה ההבדל בין מבקש למוצא? למוצא יש תחנה סופית, יש יעד, הוא הגיע ליעד, הוא מצא, נגמר, זהו, סטטי, תקוע. למבקש יש יעדי ביניים, כל יעד שהוא משיג הוא נהפך להיות המקפצה ליעד הבא, לכן הוא במסלול אינסופי. לכן אמר דוד המלך ישמח לב מבקשי השם, ולא אמר ישמח לב מוצאי השם, כי התפקיד שלנו זה להיות תמיד מבקשים. זאת, אלה שתי הערות ביחס למילה מסילה. ביחס למילה ישרים, אמרנו גם שתי הערות. הערה ראשונה אמרנו שבלעם הרשע קרא לאבותינו ישרים, תמות נפשי מות ישרים. הנביא קרא לספר בראשית ספר הישר. למה? הסביר הרב קוק בתחילת תורת הקודש, שלכאורה היה ראוי שבלעם יקרא לאבותינו צדיקים, קדושים, וכו'. למה לכאורה רק ישרים? אז הסברנו הסבר אחד, שהרב מסביר כך באורות הקודש, שלפעמים יכול להיות מצב שכשאדם מתפתח ומתעלה לפי הבנתו ביחס שבין אדם למקום, אני אקרא למשל צדיקות וקדושה, הוא יכול לא לשים לב או לשים לב שהוא פוגע הרבה פעמים בעניינים של מוסר, מידות ודרך ארץ, בעניינים שבין אדם לחברו. ולכן החידוש של אבותינו זה לא רק שהם היו קדושים וצדיקים בין אדם למקום, אלא במרכאות, במשפט קצת מסוכן, כן? אף על פי, כן, איזה משפט נורא, אף על פי שהיו קדושים וצדיקים, זה לא פגע בישרות המוסרית, המידותית, הבין אישית, החברתית שלהם. ולכן הוא מערב שיש באמת שני סוגים של יראת שמיים. יש יראת שמיים טהורה ויש יראת שמיים פסולה. מה ההגדרה של יראת שמיים טהורה? יראת שמיים טהורה זאת יראה כזאת, שאם המדרגה המוסרית, החברתית של האדם, הולכת ומשתבחת בעקבות ההתקרבות וההתחזקות הרוחנית של ריבונו של עולם, מצוין, זאת יראת שמיים טהורה. כי היא משביחה ומפתחת את המוסר הטבעי. אבל אם, חס ושלום, יראת שמיים כזאת, יש יראת שמיים כזאת, שיראת שמיים שגורמת נזק וממעטת ומצמצמת את המוסר הטבעי, כלומר, ככל שהאדם יותר כביכול מתקרב אל אלוהים, יותר בורח מלהיות בעל דרך ארץ ומוסר, זאת יראת שמיים שגבך הוא לא חפץ בה, והיא נקראת יראת שמיים פסולה. לכן מידת הישרות היא בעצם המידה הבונה בנפש את הממד המוסרי, בעיקר שבא לידי ביטוי בין אדם לחברו, וממלא היא חייבת להופיע על גבי הקדושה והטהרה. אז הייתי אומר ככה, ספר מסילת ישרים, הוא נבנה על גבי הספר מסילת קדושים וצדיקים. זה לפי הבנה אחת. לפי הבנה שנייה, שמשלימה אותה, ראינו שיש הבדל בין צדיק לישר על פי הרב עולה טריה, מעין מה שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים, נקי ומתגבר, שיש בעצם שני מהלכים בעבודת השם. יש מהלך בעבודת השם שהוא מהלך, נקרא לו, שאז האדם נמצא במלחמה, כלומר, היצר הטוב לוקח אותו למקום אחד, היצר הרע למקום אחר, הרצון האלוהי למקום אחד, הרצון האנושי לצד אחר, והוא כל הזמן חי במלחמה, והוא מצליח לנצח את המלחמה, והממד האלוהי גובר בו. חזק וברוך, יפה מאוד. האדם הזה נקרא לפי הרמב״ם מתגבר, כי הוא היה במלחמה, במאבק, והוא התגבר, ולפי הרב קוק נקרא כובש או נקרא צדיק. לכן, אצל הצדיק, אור זרוע לצדיק. האור אצל הצדיק הוא רק זרוע, הוא עדיין לא נווט, הוא לא יוצא החוצה. כי האדם הזה חי במלחמה, חי במתח. ולכן המדרגה היותר עליונה זה לא להיות אדם שימצא במלחמה כצדיק, ככובש, כמתגבר, אלא להיות אדם שהוא לאט לאט מיישר, אם אפשר לומר, את הרצון האנושי לרצון האלוקי, והוא נע בעצם על ציר אחד, הוא לא במאבק, הוא לא בלחץ, הוא לא במתח, כמובן תהליך ארוך של עבודה קשה וכו', ואז הוא נהיה ישר. לכן לישרי לב, שמחה, השמחה היא כבר מצויה אצל הישר. מה שאין כן אצל הצדיק, היא עדיין זרוע. לזה הרמב״ם קורא נקי, לזה הרב קוק קורא ישר. אז מסילת ישרים, זה הספר, אני מסכם, מסילת ישרים זה הספר, שבעצם מעלה אותנו על איזשהו מסלול מאוד ברור, עם גבולות גזרה. מצד שני זה מסלול אינסופי, שהוא אמור, הייתי אומר ככה, להופיע בתוכנו, עניינים של מוסר בין אדם לחברו בלי לפגוע בין אדם למקום, עד כדי כך שהממד הטבעי והממד האלוהי יתחברו אחד לשני. עד לכאן סיכום השיעור הראשון. סיכום השיעור השני, שאומר הרמח"ל, אני בספר הזה לא בא לחדש לך חידושים, אני בספר הזה בא להזכיר את הדברים הידועים והמפורסמים. ואז הסברנו, או יותר נכון שאלנו, איך יכול להיות שאדם שוכח את הדברים הברורים לו והידועים לו והמפורסמים אצלו והמפורסמים בחברה, איך זה יכול להיות? אז אמרנו באופן כללי שהממד היותר עליון באדם באשר הוא אדם הוא השכל, והשכל מחפש כל הזמן חידושים, הוא מחפש דבר חדש שהוא לא הכיר. למשל, אף אחד מאיתנו לא יקרא ידיעה שנייה בעיתון, כי הוא כבר הבין אותה אחרי הפעם הראשונה, אז אין טעם לקרוא פעם שנייה. אני יכול לקרוא ספר שלוש פעמים, כי לא קלטתי את המסרים החבויים שם בתוך הספר, אז אני מחפש את החידוש. לכן כשאדם עסוק בבירור שכלי, הוא בעצם מחפש חידוש. וכאן הרמח"ל לא הולך לעסוק בבניין השכל, הוא הולך לעסוק בבניין הנפש. ובבניין הנפש, הנפש כוללת בתוכה, כבר גנוז בתוכה, אותו הערך האלוקי, שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו כמצפן, כטבע. ולכן כרוב פרסומם של הדברים, כך שכחתם. כי אם הנפש, אם השכל מחפש חידוש, ואין כאן חידוש, אז בעצם האדם לא מוכן להשקיע מאמצים, כי זה כבר ידוע לו, אז לאט לאט הוא מתחיל להשקיע אחרי זה לא רק משכלו, גם מנפשו. אבל אם אנחנו עסוקים בספר, שהוא לא אמור לברר לנו חידושים שכליים, אלא אמור לחשוף אצלנו את הממד המוסרי האלוקי שטבוע בתוכנו, אז אנחנו בעצם הולכים להזכיר לעצמנו את מה שכבר קיים. זה פחות או יותר מה שדיברנו בשני השיעורים הראשונים. לכן החובה שלנו ביחס לספר הזה, כמו שכאן אומר הרמח"ל, התועלת בלימוד הספר הזה היא בחזרה ובהתמדה, כי אנחנו לא נתרשם מכך שכביכול אין חידוש שכלי, כי זאת לא המגמה של הספר הזה, זה לא הנקודה שלו, אלא אנחנו נצטרך לחזור ולחזור, כדי לעורר את אותם כוחות החיים המוסריים הטבועים בנפשו של אדם כמצפן מוסרי א' אנושי וב' כמצפן אלוקי. טוב, זה פחות או יותר מה שאמרנו בשיעור השני. בואו נמשיך. ותראה, הגענו לפסקה השנייה בהוצאה שלפניי, זה בעמוד י' ז'. הקדמת ספר מסילת ישרים לרמח"ל, פסקה שנייה. ותראה, עכשיו הרמח"ל נכנס בעצם לסיבה, מתחיל לברר את הסיבה שבגללה הוא ראה צורך לכתוב את ספר מסילת ישרים, שזה קשור מאוד למה שאמרנו עכשיו. אומר הרמח"ל, מה אני ראיתי ומה אתה רואה? מה כולנו רואים? כשאנחנו מתבוננים על בני אדם. במה הם מתמקדים, במה הם מתעסקים, מה מעניין אותם, ובפרט לא רק אצל אנשי החול והחומר שנגיד הכסף, זה מה שמטריד אותם או הרכוש, אלא גם אנשי החוכמה, אנשי השכל, הפיקחים, החכמים וכו'. אומר הרמח"ל, ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים, ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. לפי מה שאמרנו מקודם, לפי מה שהרמח"ל אמר, רוב אנשי השכל, רוב האנשים הפיקחים והחריפים, הם רוצים חידושים שכליים, בין אם החידושים הם כמותיים לרוחב, כלומר להוסיף ידיעות, בין אם החידושים הם, נקרא להם, איכותיים לעומק, כלומר לעיין בדברים ולדייק בהם. אז ברור שככל שאדם יותר פיקח, ככל שאדם עם פוטנציאל אינטלקטואלי יותר גדול, ברור שמרכז הכובד שהוא יתמקד בו הוא החידוש השכלי, בין לרוחב בין לעומק, בין הכמותי בין האיכותי. ולכן רוב אנשי השכל, דווקא אצלם תהיה הבעיה שהם לא ישימו לב לבניין המוסרי הפנימי, כי לכאורה זה לא על הציר שאותו הם מחפשים, שהוא השכל, שהוא החידוש, שהוא ההרחבה והעמקה של הידיעה. לכן, אם תתבונן בהווה ברוב העולם תראה, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים, רוב אנשי השכל המהיר, פסיק, והפיקחים החריפים, ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, ואומר הרמח"ל במשפט הבא, זה בכלל לא משנה האם מדובר בלימודי חול או בלימודי קודש. כל אחד לפי נטייתו, לפי חשקו, לפי תפקידו. איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי, כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, נקרא זה בכותרת ראשית של היום, יעסקו בחקר מדעי הטבע, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, אסטרונומיה וכדומה, ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, מה שקוראים היום מדעים מדויקים, נקרא זה מתמטיקה וכדומה, אחרים למלאכות, כלומר ילמדו חוכמות כאלה שיש להם השלכות מעשיות, פעם זה היה למשל אולי נגרות וסנדלרות, היום הוא זה אולי הייטק וכדומה. ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, וגם פה יש שני ממדים, או מהם בפלפולי ההלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. כלומר, חפשו את החידוש השכלי באחד משלושת המקצועות המרכזיים שבתורה, או, אני מדייק, פלפולי ההלכות בלימוד ההלכה, או במדרשים לימוד ההגדה, או בפסקי הדינים, לאו דווקא בפלפולי ההלכה במובן העיוני הלימודי, נקרא לזה לימוד גמרא, אלא יותר בפסק ההלכתי שיוצא מהם להלכה בפועל בפסקי הדינים. אז רוב בני אדם, בין שהם עסוקים בחוכמות חול, בין שהם עסוקים בחוכמות קודש, הם נעים על הציר הפשוט הנקרא שכל, ולכן הם מחפשים כל הזמן חידושים וידיעות מחודשות, בין כמותיות, בין איכותיות, אומר הרמח"ל, ומה, איך?
זה מיעוט העולם.
רוב אנשי השכל. לא, אתה עכשיו יכול להגיד, לא, עוד פעם, בוא נעשה סדר. אתה אומר ככה בצדק, אתה אומר, אנשי החומר, אני עונה לך. אנשי החומר, הם עסוקים, אנשי החומר ויכול, קרי, שני הקפים הידועים, הכסף והכבוד, או הקף השלישי, כיסא. אנשי החומר, הם בדרך כלל לא עסוקים בבירורים שכליים, וגם לא עסוקים בתיקונים מוסריים. מה שמעניין אותם זה ההצלחות הנקראות חומריות. לא על זה מדובר. אתה אומר, זה 99% מבני אדם בעולם. חותם על זה. לא 99, אבל רוב העולם. ברור. יפה. מיעוט בין בני אדם בעולם הם אנשי השכל. עליהם הרמח"ל מדבר. המיעוט הזה של אנשי השכל, בתוך המיעוט של אנשי השכל ביחס לאנשי החומר, מה קורה רק אצל אנשי השכל? אצל רוב אנשי השכל, במיעוט של אנשי השכל ביחס לחומר, לאנשי החומר, אצל רוב אנשי השכל האלה, הם עסוקים לחפש כל הזמן חידושים כמותיים ואיכותיים. על זה הרמח"ל מדבר. בסדר? אתה צודק. אבל הרמח"ל מכוון את דיבורו ביחס לאנשי החוכמה. כלומר, אני רוצה להגיד משפט שאולי לא נעים להגיד אותו, ואולי גם אסור להגיד אותו. מלא, כן, אין ממלא, אנחנו לא מקבלים את זה, אבל כביכול. מלא אצל אנשי החומר והחול, שהם שבועים בתוך הקונספציה המצויה ברחוב, של איסוף הכסף והכבוד והמעמד והפרנסה וכו'. מלא, המשפט שאני הולך להגיד עכשיו הוא לא נכון, אבל מלא אצלם, אתה לא יכול לצפות, כן? אדם צריך לצפות מכל אדם, אדם צריך, הקדוש ברוך הוא מצפה מכל אדם, וכל אחד צריך לצפות מעצמו, אבל מלא, באופן יחסי, מהם שהם עסוקים בענייני העולם הזה, ובמאבקים, ובמתחים, ובתחרות, ובקנאה, ובשנאה של העולם, מלא, שם, ובוא נאמר ככה, לא ציפית למצוא יותר מדי, נקרא לזה מוסר ותיקון מידות. אבל אצל האנשים שהצליחו לצאת מהבוץ הזה, ולמקם את הכסף ואת הרכוש במיקום הנכון במערכת החיים הכוללת שלהם, והם שייכים יותר לחוכמה, לשכל, יש להם שיקול דעת, יש להם סדרי עדיפויות, הם יודעים יותר להכריע נכון, שם אצל האנשים האלה שהם מיעוט של בני אדם, אבל לפחות שם היית מצפה שהם יהיו שייכים למוסר ולמידות, גם ברמה האנושית הפשוטה, וכמו שהוא קורא לזה בהמשך, ברמה האלוקית, ליראת השם ודבקות בהשם. וכמעט, רק עוד שנייה ברשותך, וכמעט, אני כבר אקרא את זה, האנשים האלה, אנשי החוכמה, בין חוכמות החול ואפילו אלה שעוסקים בחוכמות הקודש, כמעט לא א', לומדים, ב', מבקשים ומחפשים, ג', מממשים בפועל, את אותה המדרגה המוסרית, ובפרט המדרגה המוסרית האלוקית של יראת שמיים ודבקות בהשם. אני לא רוצה רגע לברוח, אבל ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך, שזה המקור לספר מסילת ישרים, כמו שהוא אומר בהמשך, כי אם לאיראה את השם אלוהיך. אני מדלג קצת, לאהבה אותו. איראה ואהבה. כמה מאיתנו לומדים, אפילו ברמה הלימודית, את המושגים שנקראים יראת שמיים, אהבת השם. כמעט לא עוסקים בזה. רוב היום עסוקים בלימוד הגמרא, בין אם זה עיון, בין אם זה בקיאות, ואחרי זה בהלכה, אני מסקר הלכה, ואחר כך באגדה, ברעיונות רוחניים וכו'. ובזה כמעט לא נוגעים. הרמח"ל צעק את זה לפני כ-250 שנה, מה הוא אומר היום? לא השתנה כמעט כלום. זה מה שכאן הוא אומר. אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על העירה, על הדבקות, ועל כל שאר חלקי החסידות. החסידות לא במובן של היום דווקא, אלא החסידות במובן של להיות חסידים השם אלוקנו. הרי הקדוש ברוך הוא סך הכל מה הוא מבקש ממנו, מה הוא מבקש מאיתנו? ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. דבקות. כל אחד מאיתנו, אם הוא כן וישר עם עצמו, יכול להעמיד עצמו מול המראה, ולשאול את עצמו, האם אני באמת דבק בהשם? לא בטוח שהתשובה תהיה משביעת רצון, אני אומר את זה בעדינות. דבקות בהשם. דבקות צריך להסביר מה זה. כן, אבל כן הייתי אומר, לחיות את הערכים האלוקיים לגמרי, מתוך הזדהות, מתוך שייכות, תוך מוכנות לשלם בדרך מחירים, זה לא מובן בכלל. בפרט במצבי משבר וקיצון, שיש לנו הרבה קושיות, ואי הסכמות רגשיות ומעשיות וכו'. אומר הרמח"ל, והדבר המפתיע הוא פה, שאם אתה תשאל את אנשי השכל, כולל אנשי השכל שבקודש, שמשקיעים יום ולילה בלימוד תורה על מקצועותיו השונים, אבל כמעט לא בעניינים האלה של יראת השם ואהבת השם ודבקות בהשם וכו'. אם תשאל אותם, תגידו, אהבת השם זה חשוב? דבקות בהשם זה חשוב? יראת שמיים זה חשוב? מה הם יענו לך? ברור, לא רק שזה חשוב. זה הדבר החשוב ביותר. הרי כל לימוד התורה מגמתו, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, זאת כל המטרה. ואהבת את השם אלוהיך, זו כל המטרה. לכן ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. אני רוצה רגע להגיד את זה במילים פשוטות, בסדר? אני חושב שכל מי שיושב פה, וכל מי שישמע את השיעור הזה מתישהו, ברור לו ופשוט לו, ואני מדבר במושגים שלנו היום שהם לא לפי המושגים שהזכרנו מקודם, שאם אתה שואל את עצמך, מי הוא אדם צדיק? צדיק במובנים שלנו היום, שהוא, יש לו קרבת אלוקים, וכו', ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, לא משנה כרגע, כלומר זה משנה, אבל לא כרגע, מי הוא אדם הצדיק? ברור שכל אחד מאיתנו יענה באופן פשוט וטבעי, בלי שום איסוס, שאדם צדיק זה לאו דווקא אדם חכם, גאון, שיש לו ידיעות רחבות ועמוקות, והוא שולט בשס ישר והפוך. יכול להיות כבר, הוא נתן לו כישרון אינטלקטואלי, והוא נתן לו יכולת למידה, ויכולת ריכוז, ויכולת התמדה, והאדם הזה גמר את השס 1,000 פעמים בריבוע, וחזק הוא ברוך, יפה מאוד. נפלא, שעושה עם השכל, הכישרון הזה, את הדברים האלה ולא דברים אחרים. אבל, לא בזה נמדד את הקריטריון, לא זה הקריטריון של הצדיקות. הקריטריון של הצדיקות הוא קריטריון אחר. כמה האדם שייך במהותו, בנשמתו, בנפשו, בחייו המעשיים, שייך לערכים שבהם הוא מאמין. אם הייתי אומר, הגאון הוא שייך למחלקת השכל, הצדיק הוא שייך למחלקת החיים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. לא למחלקת השכל בלבד, השכל זה ממד אחד באדם, זה לא כל המציאות של האדם. וזה דבר חסר מאוד. תרשו לי לומר עוד משפט אחד, קצת חריף. שזה ההבדל העקרוני בין אוניברסיטה לישיבה. באוניברסיטה אין שאיפה לאלה שלומדים ומלמדים את מקצועות הקודש, אין שאיפה להופיע חיים של קדושה. יש שאיפה להופיע ידיעות של קדושה. שבסוף נוכל לכתוב על זה דוקטורט, ואולי אפילו הלאה. וזה בסדר, אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל המטרה של בית המדרש היא מטרה אחרת לגמרי. היא לא מטרה של אינפורמציה וידיעה. בלבד. לומדים תורה, מעמיקים, צריך לדעת, בשכל כמובן, אבל המטרה המרכזית היא לחיות. לכן אולי כדאי להזכיר פה שחכמים הבדילו בין שלושה מושגים, חוכמה, בינה, דעת. חוכמה, אינפורמציה. נקרא לזה היום דוקטור גוגל. אינפורמציה, מידע, קוראים לזה knowledge, מידע. אני יודע X. בינה, לפחות שלושה, הייתי אומר ממדים, שלוש פונקציות. א', שאני מבין את סיבת הדבר שאותו אני, שבו החכמתי. אני חכם יודע X, מה הסיבה של ה-X הזה? ב', אני יודע להבחין, בינה מלשון בין, כי אני יודע להבחין, בין החלקים השונים שה-X הזה כולל בתוכו. ג', אני יודע להסיק מסקנה. מבין דבר מתוך דבר. אבל עדיין, גם החוכמה וגם הבינה, זה בפונקציית השכל, זה בציר השכל. אני יודע X, נקרא זה ברמת הבקיאות, עכשיו אני קצת מתחיל לעיין בו, אז אני יודע סיבתו, יודע חלקיו, יודע תוצאותיו. יפה מאוד. אבל יש מושג שלישי, שהוא המושג של התורה באמת. דעת. מה זה דעת? אומר בנו של נפש החיים בספר נפש החיים, דעת שווה חיבור. כל דעת לשון חיבור כידוע. אישה בתולה ואיש לא ידעה, ואדם ידע את חווה אשתו, עץ הדעת טוב ורע, עץ המחבר טוב ורע, בין איש לאשתו יש דעת, חיבור. כמובן החיבור הוא צריך להיות מתוך שכל, מתוך חוכמה, מתוך בינה, ברור. אז חב"ד אלה שלושת הממדים בתחילת הספירות, עשרת הספירות. חוכמה, בינה, דעת. אז דע את אלוהי אביך ועובדהו. מה זה דע? דע זה לא כמו שהם משתמשים היום, שכל, אינפורמציה. דע זה חיים, אומר הרמח"ל. לימוד המוסר מחפש את הדעת. הוא לא רק מחפש את החוכמה. לא רק המוסר האנושי, אנחנו מדברים כמובן, המוסר האלוקי. ואת זה שכחנו. דרך אגב, הרבה מגדולי עולם, באותם הדורות, פחות או יותר, נגיד בפלוס מינוס, נגיד 100-150 שנה, האלה של הרמח"ל, פחות או יותר, המהר"ל וכו', יצאו בתקיפות נוראית נגד, וכל אחד בסגנונו וכל אחד לגבי נקודה אחרת, אבל אותו עיקרון, יצאו בתקיפות נוראית נגד השיטה שהתפתחה אז בעולם הישיבות, מה שנקרא עולם התורה, שעוסקת בעיקר בפלפול השכלי, הלימודי, העיוני. אז המערה לקח את זה נגד זה שלא מגיעים להלכה. וכל העסוק, אליבא דהלכתא, עוסקים בפלפול. פלפול זה לא עיון. עיון זה להבין את הסוגיה לעומקה. נפלא, זה חשוב מאוד. פלפול זה לקחת איזה נקודה שאפילו לא דיברו עליה, ומה היה אומר עליה רשי, ומה היה אומר עליה הרשב"א. אמר עלי יוצא בחריפות נורא בדרוש שלו על התורה ובאר הגולה, נגד מה שהתחיל להתייצר, אם אפשר לומר, כשיטה לימודית. אז הרמח"ל, אז המהר"ל יצא נגד השיטה הפלפלנית, השכלית הזאת, ביחס לעולם ההלכה. והרמח"ל יצא נגד השיטה הזאת, ביחס לעולם המוסר והדבקות. זה מה שהוא כותב כאן. זה קשור גם לזה, זה קשור, ודאי המאבק בין הליטאיות לחסידות, או נקרא לזה בין הגר"א לבעל שם טוב, בעל התניא וכו', זה קשור מאוד לזה. דרך אגב, הערה מאוד חשובה, שפעם אחד, אדם אחד בא לבקר את הרב קוק בביתו. ראה שתי תמונות על הקיר, זו ליד זו. תמונה אחת ראה את הגאון מווילנה, הגר"א, תמונה שנייה, בעל התניא. אמר לו האורח, אני רואה שכבודו, כבוד הרב, עושה שלום על קירות ביתו, בין הגר"א לבעל התניא. אמר לו הרב קוק, זצ"ל, לא רק על קירות ביתי, כי אם בחדרי ליבי. וואו. זאת אומרת, הגר"א צדק. והבעל שם טוב גם צדק, ובעל התניה, צדקו. אבל הייתה סכנה שכל אחד ימשוך לכיוון אחר. אנחנו, הייתי אומר, חיים כבר בדור, שמצד אחד אנחנו לא מזלזלים בעיון השכלי, ומצד שני, אנחנו מחפשים דבקות אלוקים. דרך אגב, הרב קוק מעצמו, מצד אבי ואמו, צד אחד היה יותר ליטאי, צד שני יותר חסיד, ומספר המספר שבברית המילה של הרב קוק, ברכו אותו שיהיה גם גאון וגם צדיק. אז שניהם נתקיימו בו, כמו שחותם מספר הסיפור. בכל אופן, בואו רק עוד טיפה נתקדם, ולא מפני שהם דברים אלה עיקרים אצלם, כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. הנה המשפט שאמרנו, ושלא ידומה חכם שיהיה חכם באמת, לא חכם ברמת האינפורמציה, אלא חכם ברמת החיים, שתכף הוא יעמיק בזה וירחיב בזה. כלומר, חי את האינפורמציה, חי את הידיעה, דבק בהשם באמת, ושלא ידומה חכם שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו, קודם כל יתבררו בשכל, בלימוד, ואחר כך בהפנמה ובחיים בפועל, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. נו, אז למה לא לומדים את זה? אך מה שלא ירבו לעיין עליו, הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם. שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב, ואז ממילא מי שילמד את הדברים האלה, יהיו אנשים, כשהוא קורא להם בהמשך, גסי השכל, שכביכול אין להם יכולת אינטלקטואלית, וזו איזושהי ברירת מחדל לעסוק בענייני מוסר ודבקות בהשם, אבל כמובן כל זה לא נכון, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שתתחיל עוד חצי דקה.